השיעור שלנו בסדר מידות הראייה היום, אנחנו עוברים לנושא הבא שכותב הרב, אבל לפני זה אני רוצה להקדים ולספר סיפור שמובא בחז"ל, ואנחנו המקור שלו הוא מעניין בתפיסה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. חכמים באחד מן הזמנים רצו לבטל לגמרי את יתר עבודה זרה. עבודה זרה זה דבר שלילי. כן, סתם, אני רק עושה חזרה. ולמעשה, כשהם הצליחו לבטל יצר עבודה זרה, היה עת רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, ובטל הר יצר לרוץ ולעבוד עבודה זרה, אמרו הרבים, תשמע, זה זמן טוב, הקדוש ברוך הוא מקבל, זה עת רצון, בוא נבטל גם את יצר העריות. זהו. שלא יהיה לאדם יצר המין. מבטל את זה. והם חשבו בדעתם שהעולם ימשיך להתקיים רק בצורה הטהורה, בצורה הקדושה, בצורה המותרת. וביטלו. ובאו בבוקר יושב אחד מהחכמים, זה רק בשביל הציור של הדבר, זה לא שזה היה כך. אבל אומר אשתו, נו, הילדים צריכים ללכת לתלמוד תורה, צריך להכין סנדוויצ'ים, אז נו, בוא נכין להם חביתות. אומרים בעצם מצוין, מה הבעיה? יוצאים לגינה, כי התרנגולות היו מגדלים לבד בבית, ומחפשים ביצים.
לא היה.
אין. פילת לא. עד אתמול הכל קיים. היום אין כלום.
נעלמו כל הביצים.
לא נולדו ביצים יותר. כלומר, מה זה קרה? כי ברגע שהם ביטלו את העניין הזה של יצר המין, אז בכל העולם הפסיק ההתרבות, בכל העולם הפסיק העניין הזה של העריות. הבינו שמצד הרעיון זה נכון. לבטל יצר של העריות זה דבר נכון. אבל, כלומר, זו מידה טובה, שאדם לא יהיה לו יצר העריות. אבל אם לא ליצר העריות, גם לא יהיה בכלל קיום. העולם מסתיים.
למה? יש
אין. לאדם אין יצר להביא תולדות לעולם. זהו, נגמר. החזירו בחזרה. זאת אומרת, אנחנו שמתבוננים על שינויים במידות, או כשהאדם רואה דבר, הוא צריך לדעת באופן ברור ומוחלט שבכל דבר טוב יש דדים שנדבקים אליו, יש דדים שליליים שבאים יחד איתו. ממילא כשאני מבין שמשהו שנראה לי טוב, בפועל יש בו גם דברים שליליים. אין טוב.
הרב אמרנו כבר בשיעור הדמרי הראשון השני שאין משהו טוב שאין בו משהו.
יפה. אין משהו מושלם. אין משהו מושלם ב-100% בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם שבו יש תערובת. תערובת של חומר ורוח. החומר הוא לא שלילי, רבותיי. מי שחי בטעות וחושב שהגשמיות השלילית הוא טועה בגדול, ולמעשה לא שטועה בגדול, הוא לעולם לא יצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת. כי ניתוק מן החומר מנתק את האדם מ...
מהעבודה, מהשם.
מכל המציאות. מהמציאות, כן. מהמציאות. כמו שהרב בית בשיעור הקודם דיבר על המדרש. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך הבירה, דרך הבירה. קודם כל, הנה אני כאן, תסתכלו, אני קיים. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אלינו כמו במעמד הר סיני. הקב"ה מתגלה לנו דרך המציאות, דרך הגשמיות.
בתורה.
אני היוצר. אם יש שולחן, זה אומר שמישהו יצר אותו. כי מקודם זה היה סתם בול עץ.
נו, אז...
אז לכן...
אז זה לא שהשם יצר את זה, השם יצר את העץ.
כן, אבל עוד פעם, זה דרך משל. אם אתה רואה שולחן, לא תראי שיהיה כתוב עליו, זה האתן הגר. לא? כבקר על התמלים, שמקום, ברור מאליו. לכן, כשאנחנו מדברים על הגשמיות של העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי, תראו אני פה. זאת אומרת שמי שמנתק בין הגשמיות לרוחניות, לא משיג לא את הרוחניות ולא את הגשמיות, והוא נשאר בלי כלום. אז איפה האמצע? איפה האמצע? האמצע זה החיבור בין הגשמיות ובין הרוחניות. עכשיו, כשאני מחבר בין גשמיות ורוחניות, אני נמצא בדיוק במקום שאנחנו הולכים ללמוד היום. איך? לא, לא, לא מושג שבינוני, זה מושג נכון, אבל לא בעניין שלנו כרגע. בואו תסתכלו כולם, מי שיש לו את הספר, בסדר, מי שקיבל דת, תסתכל בדת, כל מידה טובה. אומר הרב, כל מידה טובה, מי רוצה לקרוא? בכבוד. בכל, כל מידה טובה. זהו, עד כאן. ומי יש ספר כזה? מחבי זה עמוד זה? עוד לא מצאת? ותמיד אנחנו נאמר שכשמסתכלים באותו ספר כולם זה הרבה יותר פשוט. זה נמצא... זה נמצא בעמוד מספר...
בהתחלה.
פ-ה-פ-ו, פ-ז-ח. מי שיש ספר כמו אצל אביה זה בעמוד פ-ח. אומר הרב, שימו לב, כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עימה.
יש לו תורה מוכן לדעת.
מיד. וזוהי העבודה השלמה להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם. אומר הרב למעשה שבכל תכונה חיובית, אומרים עכשיו על תכונות, מידות זה תכונות, בכל תכונה חיובית של בן אדם יש תופעות לוואי. זה כמו שאנחנו לוקחים תרופה ויש לה תופעת לוואי. התרופה בעיקרון אמורה לפתור בעיה וזה בסדר, אבל תופעות הלוואי אנחנו לא רוצים אותן. אבל מה לעשות, זה בא עם זה.
זה עסקת חבילה.
יפה, זה עסקת חבילה כזו. לכן אומר הרב, איך בתכונות החיוביות יש תופעות לוואי? מה תופעת לוואי של תכונה טובה? מחשבות שאינן טובות. זהו. כלומר, מחשבות שבאות יחד עם זה. דוגמה, אדם רוצה לתת צדקה. אדם רוצה לתת צדקה, איזה דבר נפלא, נכון? אדם רוצה לתת צדקה, לעשות מעשים של חסד. ואיפה יכול להיות שיש צד רע בזה? יש מישהו רעיון? איפה יכול לבוא צד רע ברצון של אדם לתת צדקה?
נניח
חושב קשרים,
נניח אם אתה
הולך... לא, אני עכשיו אמר לי
צדקה. הוא הרב, זה זה. נניח אתה בא אליך בן אדם, נותן צדקה, ואז אתה חושב
מקשרים,
אתה חושב, אולי
הוא
לא באמת
יצטרף את
הצדקה שלך.
אוקיי, יש עוד רעיון? איך מתוך הרצון שלי לתת צדקה, יש גם צד רע. צד לא טוב. איך?
נותן בשביל
המשפחה
שלי.
נותן בשביל?
משפחה.
שיגידו לך את הצדיק. עוד רעיון? אני אבל רוצה לצדקה, יש לי מחשבה טובה לעשות קיום של מצווה גדולה. לצדקה, אומר הרב שיחד עם המחשבה הזאת באה מחשבה רעה. באה מחשבה זו תופעת לוואי. מה יכול להיות? זה מאוד פשוט.
עכשיו אני
אהיה, יגידו
לי שאני טוב וזה...
אוקיי, אבל בואו נלך מהלך נוסף. אני עכשיו רוצה לתת צדקה או לעשות מעשה חסד, ואני משקיע את כל כולי במעשה החסד. ואיזה בעל חשבון? הבית שלך, האישה שלך, הילדים שלך. וואו, איזה מצווה עצומה! אבל איך אני אתן את תופעות לרעי, שהן לא טובות? זאת אומרת שאני רוצה לעשות מעשה חסד, זה מצוין ונפלא, אבל אני צריך למצוא את האיזון בין הרצון שלי לעשות חסד עם אחרים לבין החובה שלי. מאותה נקודה שאני רוצה לעשות חסד, לעשות חסד עם אנשי ביתי, עם משפחתי. כי אם אני עושה את זה על חשבון זה, המעשה הוא נפלא, אבל יש בו תופעות לוואי. יש תופעות לוואי. ותופעות לוואי הללו, הן לא צריכות להיות. אז אני צריך למצוא את הדרך, או לשתף את המשפחה שלי בתוך מעשה החסד שלי, ואז הם שותפים ואנחנו הולכים יחד, או שאני מצמצם את מעשה החסד בחוץ ומפנה זמן למעשה החסד בבית. הנה מעשה נפלא, חיובי מאוד, שיכול להיות עם תופעת לוואי. אני רוצה לתת צדקה, ואני יכול להגיד לילד שלי שעכשיו אומר שהוא צריך משהו, אני אומר לו סליחה, אבל אני נותן את הכסף לצדקה. רגע, אבא, זה מצוין.
מה הוא לומד?
לא, לא מה שהוא לומד, לא מה שהוא לומד, אלא הרצון שלך לתת צדקה הוא רצון חיובי מאוד. אולי אתה מדבר היום בדבר השם בפרשת שבוע, הנושא הצדקה, קצת עם סדום. אבל, סליחה, אני אגיד לך קודמים. הילד שלך הוא קודם. אם יש לו צורך במבל הבא שהוא נצרח, הוא קודם לכל מי שצריך אחר בעולם. אז הרצון הוא חיובי מאוד, הכי טוב בעולם, אבל יש בו סיגים, יש בו לכלוך, יש בו תופעות לבד. לכן אומר הרב שנדע שאין לך דבר בעולם, אין לך תכונה בין בני אדם הכי טובים, התכונות הכי יפות, התכונות הכי נעלות, התכונות הכי מקודשות, שאין בהן תופעות לבד. זאת אומרת שזה צריך להזיק אצלנו נורת אזהרה. מה נורת האזהרה אומרת? שאנחנו לא נותנים ללב, זוכרים את זה למענו בשיעור הקודם, להוביל אותנו. אנחנו בוחנים את הדברים על פי השכל, כמו שאמר הרב בשיעור הקודם שלמדנו. השכל צריך להיות, מה? הראשון, נראה איך אומר הרב, זיכוך המידות, בדרך הדעת קודם לזיכוך המידות, בדרך הרגש. אני מתלהב, אני רוצה לתת צדקה. יופי, מצוין, תיזהר. ברצון הזה יש משהו שצריך לבדוק אם אין שמה תופעות לבד. לכן המשיך הרב אומר, ואני קורא בפנים, וזוהי העבודה השלמה להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סיגי חסרונות שלהם. מה הכוונה? למעשה, איך אנחנו מסוגלים לברר את העבודה על המידות שלנו. איך? קודם כל, בואו נראה מה קורה פה. תקלו פה בקבוצה שלנו, בשיעור שלנו, בכיתה שלנו, בקבוצה שלנו. אני משוכנע שאין פה אחד שרוצה, רוצה ברצון ברור להפריע. אין אחד כזה. אני משוכנע שאין אחד שרוצה להפריע לשיעור. אין אחד שרוצה בכוונה מוצהרת לדבר, לקלקל או לא יודע מה. לא. אז באמת הוא רוצה, יש לו רצון מאוד חיובי. ללמוד, להקשיב, או אפילו לא להקשיב. אבל לא להפריע לאף אחד אחר. בפועל זה מחשבה מצוינת. זה מחשבה חיובית מאוד. אבל בפועל, זה פתאום מדבר, וזה פתאום עונה לו, וכל הרצון הטוב הזה לא בא לידי ביטוי. למה? כי זה הסיגים, זה התופעות לוואי, זה המצב שבו האדם רוצה דבר אחד, חיובי, לא חיובי, והוא לא שם לב, לא שם לב, שיש בזה גם דברים שליליים. אז אם כך אומר הרב, אין לנו ברירה, אם אתה רוצה באמת להגיע למצב שבו אתה שלם בתכונה, קודם כל, וראשית הכל אתה צריך לדעת, כותרת גדולה וצבע צהוב זוהר מעליהם. הרצון שלך חיובי מאוד. תבדוק איפה אתה לא דייקת ברצון שלך. למעשה, אם נשתמש בבינים של הרב, נראה בפנים, אומר הרב, זוהי העבודה השלמה להוציא לאור עולם את המידות הטובות. כלומר, מה זה להוציא? את מה אני מוציא?
את המידות הטובות.
לא, המידה להוציא זה אומר שהיה משהו במקום מסוים, ואני מוציא אותו החוצה.
מה זה במקום מסוים?
מוציא, שאני מוציא. אני הולך להוציא. אז היה מה שאני הולך להוציא באיזה מקום, לא? אני צריך להוציא אותו. כלומר, הוא היה בתוך קופסה, הוא היה בתוך משהו. כלומר, הוא לא נמצא במצב מקורי, אלא הוא נמצא במין מעטפת. אדם הולך לחנות, קונה חולצה. כן? אז יש מה שנמצא בתצוגה, אבל כשאתה קונה חולצה, מביאים לך חולצה איך? ארוזה. אתה תן להוציא אותה משם. כלומר, יש המילה להוציא אומר שאתה חייב, אם אתה רוצה לזכר את המידות שלך, אתה צריך לדעת שבכל תכונה שלך יש דברים שליליים, יש תופעות לוואי, והתפקיד שלך זה לזהות את מה? את המקור, את השורש, כלומר תעשה ניפוי. תבדוק היטב ותוציא החוצה את מה שזה תופעת לוואי. ברגע שאני הצלחתי להוציא החוצה את תופעת הלוואי, נשארתי עימה עם תכונה טובה שלמה, ולא תופעות לוואי. זה אפשר לעשות רק על ידי שכל, על ידי רגש. כמה קל, כמה מהר אפשר להתלהב. בשניות, בן אדם נדלק. רק תתן לו איזה סיסמה, רק תתן לו איזה רמקול, כך רק תתן לו איזה ריקוד, והבן אדם נשחק, זהו. מה פעל שם? שכל? לא. רק רגש. דוגמה מהחיים. אדם יושב בחתונה, בר מצווה, ברית, אירוע של שמחה. ואנשים מתחילים לקום ולרקוד. תנם? אנחנו יכולים מהר מאוד לראות מה קורה. בדרך כלל חברה צעירים, מסמכים, ברוך השם, מתחילים לרקוד ותנח את חתן השמחה. אבל יש אנשים שיושבים מצדים, מבוגרים יותר, שלא כל כך מהר קמים. ויותר כאלה צופים מן הצד. המבוגרים מאוד, פעמים ככה קמים ליד המעגלים ומקרבים, מסתכלים ככה, להזכיר להם אולי את הימים שהם היו מסמכים בעצמם. אבל תשימו לב שבדרך כלל דור הביניים, מה שאני קורא, 35, 40, 60, הדור הזה באמצע, הרבה מהם, מה עושים? ממשיכים לשבת. יושבים. יש מעטים מהם שמתחברים אל הרוקדים. מדבר באופן יחסי. מה קורה? למה אלה רצים ורוקדים ומסמכים, ואלה יושבים באותו אירוע, שומעים את המוזיקה, רואים את הריקודים, וזה לא עושה להם את הרצון לקום ולרקוד. מה, הם לא רוצים לרקוד? הם לא רוצים לשמח? הם באו, כן. זה משפחה, זה חברים, אחרת הוא לא היה שם. אז בואו נלמד זכות, הדבר הראשון כנראה שבחינה פיזית יש סיבות. הוא עייף, הוא לאכול, כן. אבל יש עוד מימד. יש מימד וזה תופעת הלוואי. באמת באתי לשמח, אני רוצה לרקוד, אבל אני לא אצליח לעמוד בקצב של הצעירים האלה, הם רצים, משתוללים, אני לא יכול. זו תופעת לוואי. אתם יודעים למה? באת לשמח, יש שם צעירים שרוקדים במהירות שאתה לא מסוגל לעמוד בה, אין בעיה. תקום אתה, ועוד עשרה כמוך, ותעשו מעגל אחר. תרקדו בקצב שלכם. ואנחנו רואים חתונות או אירועים שיש מעגל של אנשים מתבגלים, הם גם בקצב הלתי שלהם רוקדים מסביב, הם שותפים.
ואז הם מחייכים. תופע,
כן, התופעת הלוואי היא זה רצון מצד אחד, כן, אבל בצד השני יש לך כל מיני הסברים למה לא. זו תופעת לוואי. כי אתה לא בוחן את זה בשכל. אתה נותן לרגש להוביל אותך. זה מהר מדי, זה קשה מדי, אני עייף מדי. מה, באת רק לארוחת ערב? זה המטרה של האירוע, ארוחת ערב? תאכל בבית? כלומר, התכונה הזו לבוא ולשמח אדם שהזמין אותך. כן? היא חיובית מאוד. אבל יש לה תופעת לוואי. שאתה מגיע עם כל מיני מחשבות של מה אני לא עושה שם. וזה צריך להוריד. ואז כשתגיע לחתונה או לשמחה כלשהי, מראש אתה כבר בנוי ומובנה לשמח כפי שאתה יכול. אבל אתה בא לשמח. אתה בא בלי תופעת הלוואי. זה רק שכל. רגש לא יעזור. כי הרגש, הצעירים קופצים ורצים. בקטע הזה שכל החבר'ה הצעירים המסמכים, רוקדים ושרים וקופצים ומשתוללים ועוד מיני דברים, אין שם שכל. אין שכל שם. יש סחף של קבוצה שהרגש פועל. רק רגש. ההתלהבות. יאללה חבר'ה, קמים לשמח וכולם רצים. זהו. אין בו חשיבה. אין בו חשיבה. אבל לא, אין בו חשיבה. סליחה, אני רוצה להגיד, אני יכול לחלוק עליי. כך נראה לי שאין פה חשיבה. יש פה רצון. כן. הרצון בא מן הרגש. איזה כיף יהיה, בוא נרקוד.
למה כיף?
זה כיף, נכון. אבל זה בא מהרגש. אני לא עכשיו בתור בחור צעיר קם ורוקד כי הגמרא אמרה, כל המשמח, חתן וכלה זוכה לשם. לא! אין בו בחינה של שכל, יש בו בחינה של התלהבות. השכל אומר שתבין, התכונה שלך לשמח אנשים היא טובה מאוד. תבדוק אבל מה בא איתה. אני אשמח את זה ואת זה לא. אני אעשה את זה ואופה, הנה תופעת לוואי. אם אתה בתכונה שלך משמח אנשים, אתה משמח את כולם. אם לא, אז יש לך תופעת לוואי. אתה צריך לנפות אותה, כי אם העיקרון שלך בשכל שאתה רוצה לשמח, כלומר אתה מחובר אל השמחה, אתה מחובר אל השמחה נקי, לכולם. ולא לזה כן ולזה לא, זה תופעת לבד, זה לא שייך. אז התכונה הזאת צריכה ברור, צריכה להתנקות. לכן אומר הרב שהאדם צריך לדעת כי אם אדם לא יודע, הוא טועה. תן לכם דוגמה. לפני, אני לא יודע איפה עשו את זה, אני לא זוכר, לפני כמה שנים ניסו לעשות בדיקה כמה אנשים, או האם יש הבדל בין משקאות שונים שמוכרים כקוקה קולה. אז יש קוקה קולה של חברת קוקה קולה,
יש
קוקה קולה של ארטי, פפסי, כל מיני. לקחו בן אדם, לקחו בן אדם וחסמו לו את העיניים. חסמו לו את העיניים. לקחו כוסות, שמו ליד כל בקבוק ובקבוק של כל חברה וחברה. מזגו כוסות ואמרו לו, הנה כוס קולה ראשון, שתה. הנה שני, שתה. שלישי, רביעי, לא משנה כמה כוסות שהיו שם. אחרי שהוא סיים את הכל, כן, אמרו לו, תגיד לנו, איזה קוקולה היה של קוקה קולה? הראשון, הוא לא רואה. השני, השלישי, איזה? הבקבוקים הוא לפניו. איזה? הוא לא ידע. אמר, אני לא יודע, כי כולם אותו דבר. עכשיו,
לא נורא.
בואו. חבריה, חברים יקרים, תלמידים נפלאים, נא להקשיב. שאומרים לא נכון, צריך להוכיח את דבריך. רגע, אני לא מדבר, אני לא רוצה לעשות פרסומות וחברות. אני מדבר על מה שקוראים מיץ קוקה קולה, לא של חברה כזו שיש שם רק חבע מאכל וגז, ולא כזו שיש לה טעם נוסף עם לימון, פשוט כולם אותו דבר. בלי תוספות, בלי כלום.
ומה זה קוקה קולה
דיאט? כלום, אני לא מדבר על זה. זה אותו דבר. לכן, בואו, אנחנו לא ניכנס לקטע הזה, אני רק רוצה שתבינו. מה קרה? מה גרם לאדם הזה לא, לא, את החוסר יכולת לזהות?
כי הוא לא
רואה. הוא לא מתבונן. יש לנו חלק חשוב מאוד שנקרא ראייה. יש ראייה פיזית, אני עם העיניים רואה מה שמולי, אבל יש גם ראייה פנימית. הראייה הפנימית של האדם, יפה אליי, הראייה הפנימית של האדם זו המחשבה שלו. ההתבוננות, לא, לא מדבר על זה. אין, סגרתי עיניים. זהו. המוח שלנו, השכל שלנו, יש לו ראייה. הראייה של השכל זה המחשבה. הוא חושב. ואדם, אם הוא לא משתמש בראייה של השכל, כלומר במחשבה שלו, לבדוק את התכונות שלו, הפרטיות, האישיות, ולנסות למצוא את תופעות הלוואי שיש לו, כי בוודאי יש לו. ממילא הוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול לזכך את המידות שלו. זאת אומרת שכשאנחנו התחלנו בדברי הרב, שהזיכוך המידות חייב לעשות קודם כל דרך מה? דרך השכל. לכן ברור למה הרב כותב אחר כך שתדע שאתה פתאום תתבונן על התכונות שלך, על האופי שלך, על ההתנהלות שלך בחיים, ואתה חושב שאתה בסדר, תגלה שגם בדברים הטובים יש תופעות לוואי. למה זה חשוב לרב להגיד את זה?
כי אם אתה חושב שהכל מושלם, אז אתה לא תנסה לתקן את עצמך, אם אתה תראה שאתה עושה איזה משהו לא טוב, אני חושב שזה כן טוב.
ואם אני אבוא להגיד לבן אדם, תשמע, כן.
אני יכול לעשות משהו בהגזמה, בלי לדעת את האורך מה שאתה עושה עם
כוח. אוקיי, כדי למנוע הגזמה, אבל בואו עוד דבר. אם אני אתן לאדם להבין שיש לו תופעות לוואי גם במעשים הטובים שלו, הוא עלול חד ושלום לחשוב שמה?
שלא לעשות מה
הכי טוב. הוא לא רע. הרוב רע, יש לי יתר רע, ויש לי גם בטוב רע, אז 50 ועוד, אז אני הרוב רע. אדם יכול להיות מתוסכל, להפסיק לעשות, לחזור להידבק ברב. אומר הרב, לא, אל תיבהל, תדע שזה ככה. גם זהב שמוציאים אותו מבטן האדמה הוא מעובד עם חושב, די, כספי, מזכחים אותו, מתיחים אותו, עובר סינון. הזהב הוא דבר נפלא, אבל בתוכו יש סיגים, יש תופעות לוואי שאותם צריך לנפות. אז מה, בגלל שיש בתוכו דיל, כספית, נחושת, ברזל, אז האב לא שווה? אז האב שווה? אלא שתדע שכשאתה הולך לחפש זהב אתה תמצא גם דברים נוספים שאותם את העבודה שלך להוציא אותם. לכן מקדים הרב בספר מידות הראייה לפני שהוא נכנס למידות בכלל להגיד לנו, אני הולך לדבר על המידות, אני הולך לדבר על התכונות, אני הולך לדבר על האדם, אבל תדע שלכל דבר ודבר יש תופעת לוואי, והמטרה שלנו מה היא? לנקות את תופעות הלוואי. איך אני אנקה את תופעת הלוואי? על ידי שאני אדע שמה? שהיא קיימת. אם אני לא יודע שהיא קיימת, מה אני אחשוב? שהיא טובה, שכך צריך להיות. איך אומרים? מה לעשות? ככה אני מדבר, זהו. זה דבר נפרד לדבר, נכון? טוב, ברוך השם, זה האדם שהוא נפרד מכל בעלי החיים שהוא מדבר. איזה תכונה טובה, אבל איזה תכונה טובה שיש בתופעת לוואי שאני מדבר לשון הרע. איזה תופעת לוואי יש לה שאני דובר שקר? איזה תופעת לוואי חמורה יש שאני מדבר בזמן שלא צריך? הדיבור הוא נפלא, אבל יש לו תופעות לוואי. ממילא נסכם, אנחנו הולכים ללמוד את המידות בעיני הרב זצ"ל, ומהשיעור הבא בעזרת השם ניכנס לתוך המידות עצמם. אבל לכן בהקדמה הקדים הרב ואמר, קודם כל נתבונן בשכל בכל מידה, ונבין שנתבונן בשכל שהוא העיניים של המחשבה, נדע שבכל מידה ומידה שנלמד יש תופעות לוואי, וננסה לזהות אותן, ועדי כך נדבק במקור, ואז יהיה עבודה שלמה של זיכוך המידות.